לסעודים יש שאיפות גדולות. שאיפות גדולות וכסף גדול. מאוד. ובפרק הזה אני אצלול לתוך הפרויקט הסעודי במטרה להסתכל על התמונה הגדולה, כשממרכז כל הסיפור הזה מספר שאלות. מהי התוכנית הסעודית בכל הקשור לכדורגל? מה המניעים של התוכנית הזו? באילו כלים משתמשת ערב הסעודית? מה הפוטנציאל של הפרויקט הסעודי? ואיך הכסף האמריקאי של צ'לסי קשור לסעודים? אז תראו, כשמדברים על הליגה הסעודית, ישר מגיעה השוואה הבלתי נמנעת לליגה הבכירה בסין, הסופרליגה הסינית. פרויקט שאפתני שניסה למשוך אליו שחקנים מרחבי אירופה, אבל בסופו של דבר התגלה כמעין חור שחור שגרס לתוך עצמו. זו ליגה שנוסדה ב-1951 ברמה חובבנית, שינתה מודל ב-2004 והפכה לסופרליגה הסינית. ממש לאחר יבזדה, היא נחשפה לשקטות מקומית, ולאחר ניקוי רובות ניהולי ב-2011, הליגה התחילה להשקיע סכומי כסף גדולים מאוד, בכוכבים שונים כגון דידיה דרוגבה, ניקולס אנלקה, סיידו קייטה, ובהמשך הדרך גייסה גם את דיוויד בקאם ופאבל נדווד כשגרירים. ולקראת סוף העשור הקודם, שיחקו בליגה שחקנים כמו אוסקר, קרלוס טבז, פאטו, ריקרדו קרווליו ואירן זהבי אחד. מה שכן, הקורונה שינתה הכל. הכלכלה הסינית חוותה תקופה קשה מאוד, וההתאחדות הבינה שהכסף הגדול שפוזר לכל עבר לא יכול להמשיך. ולכן, ההתאחדות המקומית הכניסה חוקי מיסוי חדשים על כל הקבוצות. ההתאחדות גם התמיעה מערכת שתקרת שכר, ואף הכניסה חוק מיוחד בו נקבע. שאם מועדון משלם מעל 20 מיליון ין על שחקן סיני, או מעל 45 מיליון ין על שחקן זר, המועדון הזה יהיה מחויב לשלם את אותו סכום בדיוק לקרן מיוחדת לפיתוח שחקנים צעירים שהוקמה על ידי ההתאחדות עצמה. אבל בגדול אנחנו לא פה בשביל לדבר על סין. תראו, מספר לא מבוטל של עיתונאים ופרשנים משוכנעים שהליגה הסעודית תהפוך לליגה הסינית החדשה. אבל כשצוללים עמוק יותר אל תוך הפרויקט הסעודי, אפשר למצוא או אפשר לראות עתיד אחר. במשך תקופה ארוכה, הסעודים ישבו בצד והסתכלו על קטר ואיחוד האמירויות שעשו עסקים עם העולם המערבי ובגדול עם אירופה. זה התחיל ברכישתן של פריס סן ז'רמן ומנצ'סטר סיטי, והמשיך כמובן עם גולת הכותרת, אירוח גביע העולם 2022. וערב הסעודית היא מדינה שמנוהלת על ידי אדם אחד, יורש העצר מוחמד בן סלמן. איש עם חזון מאוד ברור, לשנות את הדרך בה העולם המערבי מסתכל על ערב הסעודית. וערב הסעודית היא מדינה שידועה לשמצה, בכל הקשור להפרות זכויות אדם, בכל הקשור לזכויות של הקהילה הלהט"בית, עם הגבלות חמורות על חופש הביטוי וזכויות נשים, והיא ידועה גם כמדינה שרצחה את ג'מאל חשוגי, עיתונאי מקומי שביקר בחריפות את שלטונו של בן סלמן. ובמאבק במוניטין הזה, ובנוסף בשביל לפייס אוכלוסייה שגדלה במהירות, אוכלוסייה צעירה, בן סלמן פנה לספורט, והוא רואה בספורט כנקרא לזה מרכיב מאוד קריטי לפתרון המשוואה הזו. המשוואה של שינוי התדמית של ערב הסעודית, לא רק מבחוץ, אלא גם מבפנים. ובכוונה אמרתי ספורט, כי הדגש הוא על ספורט, לא רק כדורגל. ערב הסעודית מתכוונת לארח כ-25 טורנירים בינלאומיים עד שנת 2030. אבל שוב, בגדול, החזון, החלום הסעודי, הגדול מכולם, זה גביע העולם 2030, ואם זה לא יקרה, גביע העולם 2034. מבחינה פומבית, הממשלה הסעודית מתעקשת שהסיבה להתרחבות הספורטיבית היא לא רק גביע העולם, אלא גם יצירת הזדמנויות השקעה, שיפור בריאות הציבור ופיתוח תשתיות ספורט. ואחרי שבערב הסעודית ראו את מה שעשתה קטר, אז החליטו בערב הסעודית כאמור שזמנה מגיע, והצעד הראשון בתוכנית הגרנדיוזית היה החתמת קריסטיאנו רונלדו. זה צעד שתפס את עולם הכדורגל בתדהמה, אחרי הריב המתוקשר עם אריק טן האג, איש לא חשב שקריסטיאנו רונלדו, אפשר לומר, אחד הכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה, יחליט להעביר את שנותיו האחרונות בקריירה דווקא במדבר הסעודי. העולם המערבי החל להפנות עיניו לכיוונה של אסיה, לכיוון המזרח התיכון, הקהל החל להגיע בהמוניו למשחקיה של אל-נאסר, וכך בעצם מוחמד בן סלמן קיבל את האישור הסופי שלו, הגושפנקה, מבחן קריסטיאנו רונלדו עבר בהצלחה. בתחילת חודש יוני האחרון הוטלה בעצם הפצצה האמיתית. ב-5 ביוני, רשות הידיעות המלכותית בסעודיה הודיעה על תוכנית גרנדיוזית להשקעה בכדורגל המקומי. השם של התוכנית היה חזון סעודיה לשנת 2030 במגזר הספורטיבי. במסגרת התוכנית, ה-PIF, קרן ההשקעות הציבורית של סעודיה, שגם מחזיקה אגב בניוקאסל יונייטד מהפרמייר ליג, תשקיע סכומים אדירים באופן מוצר כ-20 מיליארד, אבל מקורות מקורבים לוועדה המבצעת של הקרן מדברים על הרבה יותר. אז מה זה אומר בעצם? זה אומר ש-20 מיליארד אירו, לפחות במינימום, יושקעו במועדונים ספציפיים שעברו הפרטה חלקית, ולראשונה בהיסטוריה של ערב הסעודית תהיה בעלות משותפת של המדינה וידיים פרטיות על המועדונים. ואיך זה נראה? בגדול 4 הגדולות של ערב הסעודית, אל נאסר, אל אילל, אל איתיחד ואל אלי, הן יהיו במרכזה של התוכנית הסעודית. והודעה הזו הייתה בעצם יריית הפתיחה. אחרי קריסטיאנו רונלדו הגיע תורו של זוכה כדור הזהב קרים בנזמה, ולאחר מכן נצטרף אליו לאותה קבוצה גם חברו הצרפתי אנגולו קנטה. ההצעות הגרנדיוזיות וההכרזות המפתיעות ממשיכות לזרום. קלידו קוליבאלי, בלמה של צ'לסי, חתם בעל אילל. צ'לסי תקבל עליו 20 מיליון דולר, אנחנו נגיע אליה בהמשך, וקוליבאלי הרוויח שכר של 25 מיליון דולר נטו. כך גם רובן נבש שחתם בעל אילל באחת ההחתמות המפתיעות של הקיץ. מדובר בשחקן מאוד מוערך, בן 26, הוזר על ידי מנצ'סטר יונייטד וברצלונה, ובסוף בחר לעזוב את וולבס האנגלית ולהצטרף לעל אילל עם חוזה לשלוש העונות הקרובות, וגם הוא ירוויח את אותו שכר שמרוויח קלידו קוליבאלי, 25 מיליון דולר נטו. גם חכים זייש בדרכו לליגה הסעודית, והוא ישחק לצידו של קריסטיאנו רונלדו באל נאסר, גם וויליאם קרווליו הפורטוגלי חתם באל נאסר, ואדוארד מנדי שוער של צ'לסי בדרכו לאל עלי. זה לא נגמר פה וגם לא ייגמר כאן. ברנרדו סילבה מחוזר על ידי הסעודי גם כן, כך גם ריאד מחרז, וגם לוקה מודריץ' שהספיק לדחות את ההצעה. כידוע לכולנו, הסעודים ניסו כמובן לפתות גם את לאו מסי עם הצעה גרנדיוזית של מיליארד אירו לשתי עונות, אך לאו בחר בארצות הברית. מי שרוצה להבין את בחירתו של לאו, אגב, מוזמן להאזין לפרק הקודם. אז מה האנד גיים? המטרה הסופית היא להפוך את הליגה הסעודית לאחת מ-10 הליגות הטובות בעולם עד 2030. וזה לא רק להביא שחקנים לקראת סוף קריירה, אלא גם כאלו שבסיים, כגון רובן נבש. ועל הדרך ישנה גם תוכנית ענקית, שהיד העיקרי שלה זה להגדיל את כמות השחקנים הפעילים במדינה פי 10, מ-21,000 שחקנים כרגע, לכרבע מיליון שחקנים פעילים עד 2030. בנוסף, הרעיון הוא לשלש את שווי הליגה לסביבות ה-2.5 מיליארד דולר, והסעודים יעשו זאת בעיקרון דרך שילוב בין רווחים מסחריים והשקעות מהמגזר הפרטי. ואם מסתכלים על השחקנים שחותמים, קרים בנזמה, קריסטיאנו רונלדו, אנגולו קנטה, ושחקנים ששוקלים להצטרף לליגה, כמו זייש, וממש ממש היום, ביום שבת, גם אנטואן גריזמן מחוזר, יש סיכוי שהקפצת הערך ל-2.5 מיליארד דולר תקרה הרבה יותר מהר. וכאמור, זה לא רק כדורגל, זה ספורט. באותו היום שבו הסעודים הכריזו על התוכנית הגרנדיוזית לענף כדורגל, הסעודים הרעידו גם את עולם הגולף. סבב ה-PGA האמריקאי הנחשב וסבב ה-LIV הממומן על ידי סעודיה, הכריזו על מיזוג היסטורי במימון הקרן. למעשה, זה מעביר את כל עולם הגולף כולו לבעלות סעודית. ואם מחברים את שני המהלכים האלו לרכישת ניוקאסל וההצלחה המקצועית שלה באנגליה, הצלחה נהדרת, לאירוח של פורמולה 1 ואירועי האבקות כמו קרם ג'ול, ועוד עשרות אליפויות בעולם, כמו שאמרתי, כ-25 טורנירים בינלאומיים צפויים להתרחש עד 2030, והרבה אירועים נערכו בה עד כה. התמונה מתחילה להיבהר. סעודיה כאן כדי להישאר. זה לא רק כדורגל, זה הרבה מעבר לזה, זה בעצם כניסה אגרסיבית מאוד אל תוך עולם הספורט הבינלאומי. וצריך לזכור עוד משהו, לראשונה בהיסטוריה, גביע העולם לקבוצות יכלול 32 קבוצות מרחבי העולם. זה טורניר שיערך בשיטת גביע העולם המוכרת, והגרסה הראשונה של הטורניר תהיה בארצות הברית ב-2025, ממש בין הקופה אמריקה ב-2024, לגביע העולם ב-2026. יהיו שם כאמור 32 קבוצות, ואסיה מקבלת 4 מקומות, UEFA 12, דרום אמריקה 6, אסיה כאמור 4, אפריקה 4, 4 מקומות צפון במרכז אמריקה, מקום אחד נוסף שמור לאוקיאניה, ומקום אחד למערכת שהיא ארצות הברית. משמע, כל הכוכבים הגדולים שכרגע בעצם מגיעים לערב הסעודית, כל ההתחמשות הזו תוכל להיות מוצקת לרעבה ב-2025, בגביע העולם לקבוצות, 32 קבוצות בארצות הברית, וזה יכול להיות אירוע גרנדיוזי. אז פה בעצם הבנו מה קורה בערב הסעודית, בואו ננסה להבין למה זה קורה. מה המניעים של התוכנית הזו? אז תראו, חשוב לדעת שני דברים על סעודיה. היא מדינה צעירה, צעירה מאוד, 70% מהאוכלוסייה מתחת לגיל 35. וישנה אובססיה, אובססיה מקומית לכדורגל. לדוגמה, מאז שקריסטיאנו רונלדו הצטרף לאל נאסר, הנוכחות במשחקי הקבוצה עלתה ב-143%. לפי התוכנית, העלייה הזו, העלייה המאוד מאוד קיצונית, נקרא לזה ככה, אמורה להתרחב לשאר הליגה. מעבר לזה, פרסום גלובלי הוא חלק מרכזי בתוכנית הסעודית. לדברי מוחמד בן סלמן עצמו, האיש ששולט בהכל, יעד אסטרטגי מרכזי אחד הוא יצירת הזדמנויות איכותיות וסביבה אטרקטיבית להשקעה במגזר הספורט. החזון של בן סלמן, שנקרא אגב ויז'ן 2030, במרכזו ישנה הכוונה להסיט את הכלכלה הסעודית הרחק מנפט. המטרה היא לשלש את שווי השוק של הליגה ל-8 מיליארד לירה סעודית, שזה בעצם 2.1 מיליארד דולר פלוס מינוס, ואת זה אפשר לעשות באמצעות שילוב של הכנסות מסחריות והשקעות במגזר הפרטי. לדוגמה, לפני הגעתו של קריסטיאנו רונלדו, מחיר ממוצע של כרטיס היה בסביבות ה-30 לירות סעודיות, והיום כרטיס ממוצע למשחק של אל-נאסר עומד על 150 לירות סעודיות. הנרטיב שמוכרים הסעודים מדבר גם על השפעה על בריאות הציבור. בגדול, הממשלה מעוניינת לשפר את הנתון לפיו כ-60% באוכלוסייה סובלים בעודף משקל או מהשפנת יתר. הסעודים מסתכלים על פרויקט ויז'ן 2030, כהזדמנות למקם את סעודיה במרכזו של סדר עולמי חדש. הם עושים את זה באמצעות ספורט. הספורט נותן להם את הלגיטימציה. לדוגמה, טורניר ה-PGA של הגולף נוסד ב-1929. זה טורניר עם היסטוריה של כמעט 100 שנה. במשך 100 שנה השקיעו בטורניר הזה בשביל למקם אותו איפה שהוא נמצא. וערב הסעודית בא ובעצם תוך שנתיים של פעילות עם עולם ה-PGA, השתלטה עליו ורכשה אותו. וכאמור, יש לנו תוכניות שאפתניות, אבל זה לא יהיה קל, כי נגיד אחת התוכניות כאמור היא להפוך את הליגה לאחת מ-10 הליגות המובילות בעולם עד 2030, אבל נכון להיום, הליגה הסעודית נמצאת במקום ה-58 בעולם, לצורך העניין, הליגה הסקוטית, נמצאת במקום 49. אבל מעבר לאיך שערב הסעודית מציגה את עצמה בפני העולם, יש פה גם הסתכלות פנימית. מוחמד בן סלמן ויועציו לא רוצים לראות כנופיות של בחורים צעירים בני 25-26 שיוצאים לרחוב במעין מחאה ומתכננים את הפלת המשטר, את משפחת המלוכה, בגלל שהסעודים חיים את החיים שלהם בצורה אחרת משאר העולם. ובגלל מה שהממשלה עושה עכשיו, זה בעצם אומרת לחבר'ה הצעירים שנמצאים כל היום באינסטגרם ובטיק טוק, אם אתם רוצים את מסי ואת קריסטיאנו רונלדו, אנחנו נביא לכם את מסי ואת קריסטיאנו רונלדו. אז מסי לא הגיע, אבל קריסטיאנו רונלדו כן הגיע, וההסתכלות הזו היא בעצם סוג של הרדמה לאוכלוסייה הצעירה בתוך ערב הסעודית. וגביע העולם 2030 או 2034 הוא מרחיב מרכזי בתוך מה שקורה בערב הסעודית. ואפשר להסתכל שוב על המיזוג של ערב הסעודית עם ה-PGA בשביל להבין שאם הסעודים רוצים משהו, הם ישלמו את מה שדרוש וזה יקרה. ולקראת גביע העולם 2030, לקראת בעצם הרצון של הסעודים לארח את גביע העולם 2030, הם חתמו על מסמך עם הקונפדרציה של הכדורגל האפריקאי, וההסכם הזה בעצם אומר שההתאחדות האפריקאית תעודד שחקנים אפריקאים לצאת ולשחק בליגה הסעודית, והסעודים כמובן יפתחו את דלתיהם, ולקראת ההצבעה של מי תהיה המערכת הבאה של גביע העולם 2030, האפריקאים יתמכו בערב הסעודית. הכניסה הזו של הליגה הסעודית בעצם תגרום לכך שיתבצע מסע ומתן על עסקאות בעלות ערך מאוד גבוה עם גופי שידור אירופאים, מה שבעצם יכין את הקרקע מבחינה מסחרית, מבחינה אפילו לוגיסטית, שידורית, לטורניר גדול שיכול להארס במקום. ואחת הביקורות על הכדורגל הסעודי מבחינה היסטורית הייתה מחסור במתקנים מחוץ למתחם מפתח אחד או שניים. והזרם הזה של כישרונות, לא רק קריסטיאנו ובנזמה, אלא עוד שחקנים, יכול בעצם להגביר את ההתפתחות של, שיפור המתקנים. ועם הגיבוי של קרן ההשקעות הסעודית, ההוצאות אמורות לגדול כמובן, והמתקנים השונים צפויים להתייעל בצורה מאוד מאוד משמעותית. קריסטיאנו רונלדו עצמו, אגב, מעורב בצורה מאוד מאוד קרובה בכל מה שקשור לפיתוח המתקנים של אל-נאסר, הוא בעצם מביא מהניסיון שלו, מהשנים הרבות שהוא צבר בטופ של הטופ של הכדורגל האירופי, הוא מביא את הידע והניסיון שלו אל נקרא לזה המנהלים של אל-נאסר ושל הכדורגל הסעודי. וכאמור, הסעודים משתמשים בכסף גדול ובתדמית מחודשת בכדי למשוך שחקנים נוספים. יורש העץ על עצמו, מוחמד בן סלמן, אמר למועדונים שהוא בעצם רוצה להביא שחקנים בכדי למשוך תיירות ודברים כאלה. הגישה הייתה, אני אשים את הכסף בחשבון שלכם, ולכו תביאו כל שחקן שאתם רוצים. והוא עשה את זה עם כל המועדונים, גם הקטנים. וכשמועדונים כלשהם, לא משנה איזה, בערב הסעודית הולכים להכתיב שחקן, הם פשוט מנסים לשים מולו מה שנקרא הצעה שאי אפשר לסרב לה. וזה בגדול מה שקרה עם קרין בנזמה. כסף, כסף גדול יש, ויש רצון להביא שחקנים גדולים ו... מושכים בשביל להגדיל תיירות, וכמובן בשביל לפתוח את העולם המערבי לכיוונה של ערב הסעודית. מה שכן, מספר מקורות די מוסמכים בערב הסעודית אומרים שלא כל המספרים שאנחנו רואים נכונים. יש מספרים שמנופחים בשביל מה שנקרא להראות שהליגה מאוד מאוד עשירה ואטרקטיבית. יש מספרים שהם לא מדויקים, יש כאלה שאומרים ש-400 או 500 מיליון אירו, סליחה, שהציעו ללאו מסי, היו מחולקים לא רק לפי שכר נטו, אלא גם לפי הכנסות מפרסום וכן הלאה, אבל כאמור, הכסף הגדול קיים ומושך הרבה מאוד אנשים, וגם צריך לזכור שיש הרבה קבוצות שרואות את הליגה הסעודית כמעין הזדמנות להיפטר משחקנים מזדקנים שמרוויחים הרבה כסף, אז זה לא דרך חד-סטרית, אלא דרך דו-סטרית. אז כסף יש, שחקנים חדשים יש, חזון גדול יש. אז מה בעצם הפוטנציאל? מה הפוטנציאל של הליגה הסעודית? האם זה הולך להיות הליגה הסינית? ליגה שכאמור שפחה המון, אבל המון כסף, והתרסקה לא דווקא בגלל ניהול לא נכון, אלא פשוט בגלל מה שקרה בקורונה, זה היה מעין גלגל שהתחיל לנוע וריסק את הליגה, ולכן ההתאחדות נאלצה לקחת צעד אחורה. אז יכול להיות שזה יהיה הליגה הסינית, אבל ישנם אנשים שמנסים להשוות את מה שקורה בערב הסעודית למה שקורה בעצם בליגת הקריקט ההודית. ליגת ה-IPL נוסדה ב-2007, זה בעצם תחרות של 10 קבוצות שמתקיימת בדרך כלל בחודשיים, סך הכל מרץ ומאי, וזה לא בדיוק קריקט, זה מעין גרסה מקוצרת של קריקט. וזוהי ליגת הקריקט הפופולרית ביותר על פני כדור הארץ, ואירוע הספורט הגדול ביותר במדינה השנייה בגודלה בעולם, כאמור הודו, וככה מה שביקנטרי, הגמר של 2023, בין צ'נאי סופר קינג לגוג'ארט טיטאנס, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, וזה גמר שהוא עבר בשידור חי, וצפו בו 32 מיליון איש, שזה שיא עולמי. מדובר פה הליגה שזכויות המדיה שלה שוות 6.4 מיליארד דולר לארבע שנים הקרובות, ובגדול כל משחק שווה 13.4 מיליון דולר. רק ב-NFL המספרים יותר גבוהים. והשחקנים בעלי השכר הגבוה ביותר מבריחים כ-2 מיליון דולר לעבודה של חודשיים, והשווי של כל הליגה מוערך בכמעט 11 מיליארד דולר. זה בעצם הופך את הליגה הזו לאחת הליגות האטרקטיביות בעולם. ושמסתכלים על מה שבערב הסעודית עושים בעצם, שזה סוג של תוכנית פיתוח לאומית ללא מגבלת הוצאות, אפשר להסתכל על קטר, ולראות מה שהם עשו בשנים האחרונות, ולהבין שזה לא המקרה עם סעודיה. מה שקורה בסעודיה, בערב הסעודית, הוא מאוד מאוד הגיוני, ויש קהל די גדול שמחכה וזמין לדברים האלו. והמודל של הליגה ההודית מתיישב עם העובדה שאם אתה הולך למשל למשחק גדול בג'אדה או בריאד, אתם תראו כמה המשחק פופולרי, יש שם עשרות אלפי אוהדים שמגיע למשחקים האלו, וזה ברור שזה הספורט מספר אחד בערב הסעודית, ושיש תרבות מעריצים גדולה, ויש המון המון שיחות ודיונים ברשת, משמע הכדורגל הסעודי חי ותוסס. והסעודים הולכים לפי המודל האמריקאי הישן, שאומר, אם תבנה את זה, הם יבואו, ולא רק בספורט. הסעודים משקיעים המון, אבל המון כסף במשיכת כוכבים זרים, שירות גדולים, אורבן כמובן בסוף קריירה, וכישרון זר עוזר לפיתוח הליגה, כל ליגה עושה את זה. אבל יש איזה אלמנט שהוא נקרא הכישרון המקומי. וזו תהיה אולי בעיה לסעודים. כי נכון לעכשיו אין כישרון מקומי שיכול אפילו להתקרב או לתת קונטרה או לתמוך במה שנקרא ביבוא הזר. אז מה בעצם הקטע שלי עם ההשוואה לקריקט ההודי? אז מה שה-IPL, הליגה ההודית עושה, היא בעצם היא משיגה את כל השחקנים המובילים, הטובים ביותר בהודו, בתחרות אחת. הבעיה פה, שקשה להשוות בין כדורגל לבין קריקט. אני מדבר מבחינה כלכלית. כאמור, כמו שציינתי, בליגה ההודית, ליגת הקריקט ההודית, שחקנים מקבלים שכר של 2 מיליון דולר, ממוצע, הטובים ביותר יותר נכון, לחודשיים של עבודה. זה לא מתקרב בכלל לסכומים סעודים מציעים כוכבים הגדולים, למשל, אם מפרקים את החוזה של לאו מסי, מיליארד דולר לשנתיים, משמע 500 מיליון דולר לעונה, משמע לאו מסי יכול היה להרוויח סכום של 41 מיליון דולר לחודש עבודה. זה משוגע. וזה לא רק מסי, תרוצו 10 שנים קדימה בזמן, סוף הקריירה של הרלינג הלנד או של קיליאן אמבפה, רק אלוהים יודע כמה כסף הם ירוויחו אז. ותארו לכם, האם הם יבואו לליגה הסעודית בשביל 400 מיליון דולר, 500 מיליון דולר, או שהם יעדיפו להישאר בטופ של הטופ, כמו ריאל מדריד, ברצלונה, או אפילו לסיים את הקריירה במועדון הבית שלהם? אני לא יודע. אז האם הליגה הסעודית תהיה הליגה הסינית, ליגה שהביאה עליה הרבה והרבה כוכבים, ובסופו של דבר קרסה אל תוך עצמה? או שאנחנו חוזים פה בהתחלתה, בצמיחתה של סיפור הצלחה משוגע כמו ה-IPL, ליגת הקריקט ההודית, שהיא כפי שאמרתי, אחת הליגות המצליחות בעולם. אז בגדול, ההצלחה של כל התחרות מסתכמת בשלושה יסודות. המרכיב הראשון, או היסוד הראשון, הוא איכות. האם יש בליגה הזו מספיק כישרון? האם הספורטאים בליגה הזו מסוגלים להופיע במיטבם? האם הטובים ביותר משחקים בצורה הטובה ביותר על בסיס קבוע? ליגת המקצוענים הסעודית יכולה ללא ספק להחתים שמות גדולים, אבל ככל הנראה את שר הכישלונות המקומי לא ברמה המתאימה. המרכיב השני הוא עניין. יכול להיות שהסעודים יצטרכו להגביר את העניין התחרותי בליגה ולחשוב אולי על שיטות שונות כמו המודל השוויצרי, אולי פלייאוף, פלייאוף עלייה, פלייאוף הדחה, פלייאוף אליפות. חוסר עניין תחרותי יכול להרוג ליגה, עניין תחרותי מוגבר יכול להיות המרכז של סיפור ההצלחה. היסוד השלישי או המרכב השלישי נקרא חיבור. החיבור של האוהדים למועדונים. בפרימייר ליג למשל יש את זה בגדול, יש לך את ההיסטוריה העשירה של הכדורגל האנגלי, את המותגים הנכונים והמון המון המון כוכבים. קשה לשחזר את זה בצורה מהירה. ובסעודיה אומנם יש גרעין מאוד מאוד חזק של אוהדים, אבל בגדול אם מישהו מחוץ לסעודיה אכפת ממה שקורה בערב הסעודית, אני בספק. להיסטוריה יש משקל. תראו למשל את ה-MLS. ב-MLS עבדו בצורה נפלאה, בנו מותגים, בנו אצטדיונים, הביאו כוכבים גדולים, אבל גם היום כמעט 20, אפילו 30 שנה, מאז הקמתה של ה-MLS, רוב האוהדים בעולם מכירים יותר את ריבר פלייט או את פלמרס או את, לא יודע, בוקה ג'וניורס, מאשר את אינטר מיאמי או את סיאטל סאונדרס. זה לא כי הכדורגל יותר טוב או פחות טוב, זה לא המרכיב העיקרי פה, זה פשוט כי יש היסטוריה למועדונים הדרום-אמריקאים שציינתי, וההיסטוריה האמריקאית עדיין צעירה מדי, וגם רחוקה גיאוגרפית. ובואו נסתכל שנייה מה עשו הסינים מאז הרגע שהקימו בעצם את ליגת העל הסינית, או הסופר ליגה הסינית. אז דבר ראשון, הסינים לא ראו בפיתוח של הליגה הזו במונחים של ספוט וושינג. הם לא רצו להפוך את הכדורגל נקרא לזה מרכז משיכה פוליטי ושינוי תודעתי, אלא הם עשו את זה בכדי לעורר צריכה, פנאי, בידור, ולעודד בעצם את הספורט המקומי. לא הייתה שאיפה להשתמש בליגה כמכשיר פוליטי כאמור, או ככיסוי מאוד מאוד יקר להפרה של המון המון חוקים בינלאומיים, והפרת זכויות אדם, הקהילה הלהט"בית וכן הלאה. שנית, בניגוד לסעודים, המדינה הסינית לא עודדה את המועדונים להוציא כסף גדול, ההפך. הכסף הגדול הגיע מיזמים פרטיים, שבעצם נכנסו למשחק בעיקר בכדי לדאוג לאינטרסים העסקיים שלהם. וזה גם כלל חשש של המדינה שאותם עסקים בעצם השתמשו בכדורגל בכדי להלבין און, ולכן, כמו שסיפרתי בתחילת הפרק, הממשלה הסינית עודדה את ההתאחדות בעצם להפעיל מיסים מיוחדים, להפעיל תקרת שכר ולמנוע את ההתפזרות הכלכלית הזו. נקודה שלישית זה בעצם שהליגה עצמה היא תוכננה בפורש בכדי לעבוד קר גידול לכישרון סיני. המדינה רצתה שמאמנים בינלאומיים טובים וכמה שחקנים יעלו את הסטנדרטים, אבל תמיד הייתה הכוונה להגביל את מספר הזרים. בנוסף, הסינים לא הכניסו כל אחד לסין, היה חשוב להם לבדוק שכל מי שנכנס, כל שחקן זר שנכנס או כל אדם זר שנכנס, יהיה מה שנקרא במרכאות אזרח טוב. אדם שמתנהג היטב ומכבד את התרבות המקומית ואת הכבולות הפוליטיים. נקודה אחרונה בכל הקשור לליגה הסיני זה בעצם הכסף. הכסף שמציעים הסעודים נמצא ברמות אחרות לחלוטין. לצורך העניין, קרלוס טבז היה על חוזה של 40 מיליון דולר בשנה בשנחאי, וזה היה חריג. אצל הסעודים זה לא מקרה, הם פשוט שופכים כסף בצורה בלתי הגיונית, הכל בכדי להשיג את מה שהם רוצים. אז מצד אחד יש לנו כסף גדול או כסף גדול מאוד שמושקע במועדונים המקומיים, יש לנו תרבות כדורגל עשירה יחסית אבל מקומית, יש הרבה קהל אבל זה לא כדורגל שפרץ החוצה, ויש מצב שהליגה הסעודית תהיה בין לבין, לא ליגה שתצליח להגיע לטופ 10 של העולם, לא ליגה שתהיה בטופ 5, כמו שאמר קריסטיאנו רונלדו, אבל גם לא ליגה שתקרוס אל תוך עצמה כמו הליגה הסינית. יכול להיות שבעוד כמה שנים הליגה הסעודית תמצא את עצמה במקום טוב באמצע, אולי מקום 20 בעולם, אולי מקום 15, לכו תדעו, אולי באמת תצליח לגרד את הטופ 10. הכל אפשרי. אז האם זה לידן לכישלון ולהצלחה מספרת? התשובה לא בידיי. כנראה התשובה תגיע בעוד עשור, עשור וקצת, שני עשורים, כשהליגה כבר תעבור את גביע העולם של 2030 ו-2034, ואנחנו נראה אז באיזה מצב היא נמצאת, והאם היא תמשיך למשוך אליה את הכוכבים הגדולים ביותר. והנה הגענו לחלק האחרון בפרק, שבמרכזו השאלה, האם ערב הסעודית מממנת את צ'לסי? אז בואו נעשה סדר. תחילה הטיעון הראשי. הרעיון הוא שבעצם צ'לסי מרמה את הפייר פליי הפיננסי, באמצעות מכירת כוכבים, כוכבים מוטפים כמו זייש, קוליבאלי, מנדי וכן הלאה, תמורת כסף, נקרא לזה מנופס, למועדונים שונים בליגה הסעודית שבשליטת ה-PIF, שזה קרן ההשקעות הסעודית. והקרן הזו שמחה לשלם את העמלות האלה, כי בעצם מגנה על ההשקעה שלה בקליר לייק. אני עוד שנייה אסביר על מי זו קליר לייק ומה הסיפור שלה. אז בואו נסתכל על הראיות קודם כל. צ'לסי רשמה הפסד לפני מס של 121 מיליון פאונד לעונת 2021-2022, וזאת לאחר שהפסידה 153 מיליון פאונד בעונה שלפני. מאז שנרכשה על ידי טוד בולי לפני כשנה, הקבוצה הוציאה 600 מיליון פאונד על שחקנים חדשים, ובעצם צ'לסי את רוב הכסף שלה מקבלת ממימון של חברת קליר לייק, חברת השקעות פרטיות מקליפורניה. לקרן ההשקעות הציבורית הסעודית יש מספר השקעות עם קליר לייק, ולאחרונה הקרן הסעודית השקיעה גם כסף ברשת מלונות של טוד בולי. ואם מסתכלים גבוה גבוה בהיררכיה הניהולית של צ'לסי, מבחינת מי שמנהל את החברה שנקראת צ'לסי, אפשר למצוא את טוד בולי כמובן, מספר משקיעים בודדים, ואת המייסדים והמנהלים השותפים של חברת קליר לייק, בשם ישנם שני אנשים מגדול שמנהלים את החברה, חוזה פליסיאנו ובגדד אגבלי. בגדד אגבלי ייסד את קליר לייק קפיטל ב-2006 ביחד עם חוזה פליסיאנו, וזה כאמור, זו כאמור חברת רכישות פרטיות שנמצאת בסנטה מוניקה, קליפורניה. חברת קליר לייק עצמה מתגאה בכך שיש לה יותר מ-70 מיליארד דולר בנכסים מניהול, והיא ידועה בכך שהיא משיגה כמה מהתשואות הטובות ביותר של תעשיית ההון הפרטי. ואם מסתכלים על צמרת העץ שנקרא לזה העץ הניהולי של צ'לסי, אפשר למצוא חברה בשם Blues Partners Limited, שזה בגדול מיזם משותף של טוד בולי מצד אחד, ובצד השני אפשר למצוא את פליסיאנו ואת אגבלי, שהם בעצם מייצגים את קליר לייק. הצמד חמד הזה, בגדלי ופליסיאנו, הם סיפקו בעצם כ-60% מהסחור ששולם על צ'לסי, בשמה אין מחלוקת. קליר לייק נמצאת בכל הכוח בתוך צ'לסי. עכשיו תראו, ב-2014 בעצם משהו השתנה בערב הסעודית, שבעצם הממשלה נתנה אישור לקרן ההשקעות הסעודית להשקיע בחברות בחול. ואז שנה לאחר מכן, ב-2015, הקרן עברה לשליטתו של מוחמד בן סלמן, בנו השביעי של המלך סלמן, שליט סעודיה מאז 2015. ומוחמד בן סלמן היה רק סגן יורש העצר ושר ההגנה אז, אבל הוא יורש העצר מאז 2017 והבוס בפועל של הממלכה. ולקרן ההשקעות היה חלק משמעותי מאוד בעלייתו לשלטון. כי בגדול הוא השתמש בקרן הזו כמעין בנק פרטי עבור כל התוכניות שלו לגיוון ומודרניזציה של הכלכלה הסעודית. בניהולו, יותר נכון תחת השגחתו, קרן ההשקעות הסעודית גדלה בגודל, בפרופיל, בשאפתנות שלה, והספורט הפך לחלק מרכזי מאוד בפרופיל העסקי שלה. ולכן כאמור היא רכשה את ניוקאסל ב-2021 והוציאה לפועל את התוכנית הגרנדיוזית ויז'ן 2030. חזרה לקליר לייק. רק החודש החברה נמצאה במקום ה-14 בדירוג החברות שמתמחות ברכישות פרטיות ברחבי העולם. והקרן האחרונה שלה, החדשה שלה, קליר לייק קפיטל פרטנרס, גייסה 14 מיליארד דולר למסע הקניות הבא שלה. הקרן החדשה הזו משכה בעצם כ-300 משקיעים חדשים, משקיעים מוסדיים כמו בנקים, משרדים משפחתיים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה וקרנות הון, פעילות מאוד מאוד נרחבת שנפרסת על פני 40 מדינות ו-6 יבשות. וכאן אנחנו מגיעים לתכלס. המשקיעים האלו בעצם יכולים לחשוף אחד המשקיעים אם הם רוצים, אבל קלירלייק לא פרסמה, וגם לא אף אחת מיריבותיה. או בשפה יותר פשוטה, זה אומר שלאף משקיע בודד לא יכול להחזיק ביותר מ-5% מקרן בודדת, ושל המשקיע הממוצע יש פחות מ-1% מהקרן. משמע, האם PIF, קרן ההשקעות הסעודית, השקיע בקלירלייק? רוב הסיכויים שכן. אבל האם זה אומר שכל המועדונים הסעודיים קיבלו סוג של צ'ק פתוח בכדי להחתים את מי שהם רוצים מצ'לסי תמורת סכומים מופרכים ומוגזמים, וכל זה בכדי להוציא את צ'לסי מהמגבלות של הפייר פליי הפיננסי? לא בטוח. מה שאנחנו בעצם למדים מכל הסיפור הזה, שקרנות השקעות יש להן זרועות רבות, ומשקיעות בכל מיני תיקי השקעות. כנ"ל גם קלירלייק וכל מי שקשור לקלירלייק. קרנות רבות מקושרות בצורות מאוד מאוד ענפות לחברות השקעות פרטיות אחרות, והגיוני מאוד שגם קלירלייק מקושרת ל-PIF, אבל זה לא אומר בצורה חד משמעית שהיא בעצם מממנת את צ'לסי בשביל לעזור למועדון לצאת מהתסבוכת של הפייר פליי הפיננסי. צריך לנו להוסיף ולומר שבפרימייר ליג שינו מספר דברים בכל מה שקשור לפיקוח כלכלי, אולי גם בהשפעת פרשת רווחי ההון של יובנטוס, ובטוח היה השוראה או נקודת אזהרה מבחינת הפרימייר ליג, וכיום כל עסקה מעל שווי של מיליון פאונד נבדקת בשביל לוודא שהיא לא עולה בעצם על שווי שוק לפי מה שנהוג בשוק. לא בטוח שהם הולכים לפי טרנספר מרקט, אבל האתר, אבל סביר להניח שזה אתר שמשמש גורמים רבים לבדיקת ערך של שחקנים, אבל זה לא האתר היחיד. אז לסיכום, עשינו פה מה שנקרא ניתוח ראיות, והבנו בעצם שיש לנו קרן ריבונית שמשקיעה בחברת השקעות פרטית מאוד מאוד מצליחה, והיא עושה זאת לא לבד, היא עושה זאת עם המון קרנות ריבוניות אחרות ומשקיעים גלובליים גדולים. זו השקעה שיכולה להיות מספר גדול מבחינת כסף, אבל היא עדיין אחוז קטן מהקופה הכוללת, משמע לערב הסעודית אין מוניטין של שליטה בחברות ההשקעות הפרטיות, או יותר נכון בחברות ההשקעות הפרטית, שהיא קלירלייק. מה שכן יש לנו פה זה מועדון מאוד פופולרי, ושיש לו מספר שחקנים מאוד מוכרים, מאוד ידועים, והשחקנים האלה צריכים פשוט לצאת מהספרים הכלכליים של צ'לסי. ומצד השני, יש לנו ליגה חדשה ששמה לה מטרה למשוך עליה את כל הכוכבים המוכרים בשביל להעלות את הרמה הכללית של הליגה ואת הפרופיל של התחרות שלה. וככל הנראה, זה מה שקורה פה. אנחנו רואים פה מעין הצטלבות של צד אחד שרוצה לשפוך כסף ולהביא אליו כמה שיותר שחקנים. צד אחד שזה צ'לסי, מועדון עם סגל מאוד מאוד רחב, שממשיך אגב לרכוש שחקנים כמו אלקונקו, ניקולה ג'קסון חתם היום ביום שבת, ה-24/6/23, בצ'לסי, וצ'לסי ממשיכה לרכוש, ובגלל זה צ'לסי גם צריכה למכור, אז יש לנו פה ככל הנראה הצטלבות של אינטרסים, מועדון שרוצה למכור, ליגה, שרוצה לרכוש, וככל הנראה מה שאנחנו רואים פה זה פשוט עוד הזדמנות שמנוצלת אטום בעולם הקפיטליסטי. אלה היו 40 דקות על הכדורגל הסעודי. אני מודה שזה היה הפרק הכי מתיש לעשייה מבחינת צבירת ידע. קראתי כמות אדירה של כתבות, עשרות אם לא אלפי מילים, ניתחתי את הדברים בצורה הכי טובה שאני יכול, ואני בטוח שרק גירדתי את קצה המזלג. יהיו עוד תכנים על ערב הסעודית במשך השנה, זה ודאי, אנחנו יודעים שזו ליגה בהתפתחות, ואני מקווה מאוד שאני אוכל לסקר אותה בחומש קשור לדברים חיוביים ושחקנים טובים, ולא על כל מיני עסקאות כלכליות שנראות חשודות. אבל כמו שאמרתי, אפשר טיפה להוריד את רף החשדנות, בעיקר בחומש קשור לצ'לסי וערב הסעודית. אני שמח אם האזנתם עד לסוף, תודה רבה לכם, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם את התוכן, מוזמנים לשתף, ותזכורת לבעלי עסקים, אנחנו עדיין, יותר נכון אני, עדיין מחפש נותני חסויות חדשים, אז אתם מוזמנים לפנות אליי בכל דרך אפשרית. תודה רבה, ויאללה ביי.